רגע, יש פה שמואל, יש פה שולחן ערוך אחד, ושם יש כף החיים, גם חלק אחרון, יורד היה חלק ב'. איך השגת את זה, מיכאל, את הדבר הזה? אז זהו, צריך... יורד דעה חלק ב', יורד דעה ב'. רבותיי, היום אנחנו מסיימים, משה, בוא שאת פה שנייה, לפני שאתה... אנחנו מסיימים עם מלכות בשר וחלב. מי שסיים את המרתון, זה לא היה פשוט, סך כל דברים לא הכי הכי פשוטים. ואנחנו רוצים להתחיל לקחות צדקה. לדעתי, כן, זה הסימן. יעקב, לעניות דעתי, מי שמתעסק בעניין צדקה, אם הוא לא סבל, אלא אמור לחשוב, הוא לא למד שולחן ערוך, אסור לו להתעסק בזה. זה כמו ששוחץ, לא יכול לקחת סכין, לחתוך את הרגל, להגיד שזה כשר. גם בצדקה זה ככה. צריך להיות קורס חובה לכל הפעילים באהבת רחמים. הנה, אלי פה שומע. קורס חובה לכל... אבי, הגעת, עליך אני מדבר, בדיוק עליך. קורס חובה לכל הפעילים, גם לא לפעילים. הקורס חובה לפעילים, כל מי שרוצה להיות ראש גדול ולעשות צדקה על פי ההלכה. כי הרי דיברנו על זה שהיום כל הצדקות הפכו לגמחים. גמח זה הפתרון, איך אתה אומר, אני לא עוסק מצד צדקה, אני עוסק בחסד. וחסד הוא גם לעשירים. אז אומר, אתה לא מוגבל, כי אתה נותן לכולם. אבל יש גם מצוות צדקה, מקיימים מצוות צדקה או לא מקיימים צדקה. אז משבוע הבא נעשה קורס חובה. עכשיו, גם מי שלא פעיל באהבת רחמים, הוא גם צריך צדקה. אז צריך לעשות משהו בדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו רגילים שכשהתחלנו את בשר וחלב, השורות היו עד שם, בשיעור האחרון זה מצטמצם, צריך עוד פעם להגדיל את השורות להתחלת הלכות צדקה, אחר כך מצטמצם שוב פעם, עד שנעבור לנושא הבא. יום שני הבא מתחילים הלכות צדקה. בסדר? שמשון, יש לך. אנחנו בסימן האחרון בענייני בשר וחלב, סימן צד ו'. רבותיי, הסימן הזה, הסימן... יחד עם נת ברנת, אחרי המתנת 6 שעות, זה הסימן הכי אקטואלי ביכול בשר וחלב, והוא הסימן של הדברים החריפים. הדברים החריפים, מאכל חריף, יש בהם עמימות, אנשים לא יודעים את ההלכות, ואפשר להטריף מטבח מסיפורי החריף, ואפשר גם להחמיר במקום שלא צריך. יש בזה הבדלים מספרדים לאשכנזים, ובאופן כללי אנשים לא יודעים כלום בנושא הזה. אני חייב לומר לכם, לפי השאלות שאני נשאל, אתם יודעים שהשאלות תמיד הן הולכות על הצ'ון של שבת. כלומר, חתכתי אותו בסכין הזה והזה, לא שמתי לב, אחרי זה בישלתי וזה הצ'ון של שבת. אפשר לאכול או אי אפשר לאכול? אז חשוב מאוד לדעת את ההלכות בדיוק בדיוק בדיוק. בואו נקדים הקדמה, מה אנחנו יודעים עד היום מאכול בשר וחלב. אנחנו יודעים, מאכול בשר וחלב אנחנו מתעסקים בעצם בחיבור שבין הבשר והחלב. החיבור שבין הבשר והחלב הוא נאסר. העברת הטעם, גם לקחת חתיכת בשר וחתיכת חלב זה נאסר, אבל גם העברת הטעם נאסרת. כיצד טעם עובר? על ידי חום. זה נתון פשוט. טעם עובר על ידי חום. אם אין חום, הטעם לא עובר. כלומר, אם שמת חתיכת גבינה וחתיכת חלב ובשר, פשוט חיברת אותם ביחד, אין חום, זה לא עובר. לא, בוא, יוסי, בוא תשב פה. כאן. תסתכל איתי ביחד. החום האוויר. מה קורה בלי חום? בלי חום אין מעבר, אם כי לפעמים יש הדבקה. כלומר, אם אתה לוקח חתיכת בשר, מדביק את הגבינה, אז יש איזה לחות. מה צריכים לשטוף את זה? שמת חתיכת גבינה בכלי בשרי, אז זה גבינה, יש לו שמנוניות, אז צריך לשטוף את זה. זהו, בעצם זה הכל. ודאי שלא עושים את זה. ודאי שלא עושים את זה, אבל... מה? ודאי שלא. אבל אם זה קרה, בעצם לא קרה כלום, ואתה פשוט מנקה את זה וזהו. כן. ספרדים כן, וגם חלק מהאשכנזים. קצת חסידים, יהודי טרנסילבניה.
מה היה? זה קר?
נכון, בדיוק, נכון מאוד. אם זה לא, הזכוכית לא בולעת בכלל. הזכוכית לא מוגדרת ככלי לא בשרי ולא חלבי, זה כלי שלא בולע. לכן אפשר להשתמש בו גם בשר גם חלב, לפי מנהג הספרדים, וחלק קטן מהאשכנזים. החום הוא זה שמעביר, בלי חום אין מעבר. ורק השמנונית, כמו שאמרתי, לגבינה יש שמנונית טבעית, לבשר יש שמנונית טבעית. אם לקחת סכין בשרית ומרחת בגבינה, קוטג' על הלחם, אז מה קרה? לא קרה כלום. אתה צריך לבדוק רק שהסכין הייתה נקייה, זאת אומרת, שטפת את הסכין קודם, אם הסכין נקייה מרחת בקוטג', לא קרה כלום. עכשיו, מה קורה אם יש לך רק סכין בשרית ואתה חייב למרוח קוטג' אל הגבינה? מותר למרוח? מותר למרוח. אם זה קרה באופן חד פעמי, שאתה לוקח סכין בשרית מורח בגבינת קוטג', חד פעמית זה מותר. לא, זה יותר קל מדיעבד, זה נותן טעם לפגם. זה יותר קל, פה אין טעם ואין שום דבר. אם כן, אם אין חום, אין מעבר.
אבל
רק אם יש לך סכין אחד? לא, כי בדרך אקראי מותר. בדרך קבע גזרו, שם אני אשתמש בהם גם בחם.
האוכל מותר, ומה היה מעדיף
לסכין? לשטוף את זה? כן, לשטוף את זה. אם אין חום, אין בליעה. יש רק לכלוך חיצוני. זה נתון ראשון. מה עוד אנחנו יודעים? אנחנו עוד יודעים שגם לפעמים, גם במצבים של חום, גם במצבים של חום, כשיש בליעה, גם כן לא תמיד אסור. ומה עם המצבים הללו? מצב שעבור 24 שעות נותן טעם לפגם, שזה לכתחילה אסור בדיעבד מותר. כלומר, אם יש לך אסיר בשרי שבישלת בו לפני 24 שעות והוא נקי, אז לכתחילה אסור לבשל בו חלב. אבל בדיעבד, אם בישלת בטעות, לא במזיד, אתה בטעות, האוכל מותר, הסיר צרף. את הסיר צריך להגיל. האוכל, תמיד זה הולך אפור, נכון? מבשלים בסיר שאינו בן יומו, האישה מתקשרת ואומרת, את האוכל כבר זרקתי, מה עם הסיר? אז רגע הפוך, את האוכל תאכלי, עכשיו השלמה עם הסיר. אז זה נותן תהליך גם. יש עוד מצב שלמרות שיש חום זה מותר, והוא המצב של נת ברנת. דיברנו על זה שבוע שם על נת ברנת, זה שלוש שיטות, אבל בוא נגיד את זה עכשיו בלי כנס לפרטים. נת ברנת, כלומר, הטעם השני, כלומר, אם יש לך סיר בשרי שבישלת בו דגים, את הדגים הללו מותר לאכול עם חלב, לפי האשכנזים רק בדיעבד, לפי הספרדים רק גם לכתחילה, ויש בזה מצבים שונים.
אבל יש עניין פגום או לא, אבל הספרדים
לא.
גם אם זה באותו יום,
גם כן. אם כן, רבותיי, אני
זה בחצי זמן, זה בקחת שיש
של אדם שלא שומע מבשה וחלב. אסור. זה ביטול איסור לכתחילה, רק בדיעבד זה מותר. כל דבר שמותר רק בדיעבד, אם עשה אותו לכתחילה, אז זה ביטול איסור לכתחילה, והאוכל גם אסור. כן, רבותיי, יש לנו שלושה מצבים שבהם אנחנו לא מדברים על בליעה. אחד זה קר, השני זה פגום, אפילו עם חום, השלישי זה נת ברנת. כל הדברים הללו דיברנו. עכשיו, אני פשוט רוצה הקדמה לסימן. החריף על מה הוא משפיע? הדבר החריף על מה הוא משפיע? כלומר, לקחת סכין בשרית, חתכת בצנון, חתכת בבצל. על מה זה משפיע? מה קורה לבצל? על מה זה משפיע? יש בעצם שלוש... אנחנו יודעים שחריף זה יותר חמור. זה גמרא מפורשת, בחולין, קופחת עמוד ב', שחריף הוא חמור יותר. לא נכנס כרגע לפשט של גמרא, אבל חריף הוא חמור יותר. על מה זה משפיע? מה מוסכם? מוסכם להלכה, אם כי בראשונים יש חולקים על זה. אבל מוסכם להלכה, שאומרים, יש שיטת ראשונים שחולקת, ולכן אם יש, צריך לשאול שאלה, כי לפעמים יש ספקות, להלכה מוסכם שדבר חריף, גם בלי חום, הוא מפליט ומבליע. גם בלי חום הוא מפליט ומבליע. זה מוסכם. מה הכוונה? שאם לקחת סכין שיש עליה שאריות של בשר קר, סכין שלא שטפת אותה, השתמשת, חתכת בסכין בשר או חתכת בגבינה, לא עברו 24 שעות, ויש פשוט שעריות על ה... זה... הכל קר, אבל יש שעריות. אתה חותך עם הסכין הזאת בצל. אם זה לא היה בצל, אם זה היה עגבנייה, אז מה אתה עושה? אתה פשוט שוטף את המקום של העגבנייה. או מקלט קליפה, אחי, אחי דקה, אפילו קליפה לא צריך, אבל מוריד קצת. אבל גם משטף זה מספיק. אולי העגבנייה זה בעיה, כי זה יכול להיכנס פנימה. בסדר, אבל אתה צריך לוודא שהאפידרמיס של העגבנייה נקי. אבל מה קורה אם עשה את אותו דבר עם דבר חריף? כלומר, לקחת סכין שיש עליה שאריות של בשר או שאריות של חלב, חתכת בבצל. זה קר. מוסכם לכל הדעות, להלכה, שהבצל הופך להיות בשרי או הופך להיות חלבי. כלומר, מה שיש על הסכין מפעפע בכל הבצל. אנחנו מתייחסים לזה כאילו הבצל הוא רותח והכנסת בו סכין בשרית או חלבית. נכון, אני אומר, אתה צודק. קודם כל, מה מוסכם כבר זה ישתנה. נכון, כי כמה יש על הסכין, על החלק הכי של הסכין גבינה? יכול להיות, אתה אומר שבסיפור שאני מספר, זה בטל ב-60. ייתכן שכן, ייתכן שלא. איך משערים כמה יש? לפעמים אתה יודע, לפעמים אתה לא יודע. אם אתה לא יודע מספק, אתה משער כנגד כל הסכין. כלומר שהיה יותר. זה נכון שהדבר הזה, אבל בוא ניקח שחתכת איזה חמוץ קטן, בסדר? איזה חמוץ קטן עם סכין כזאת בשרית, אחר כך את החמוץ הזה אתה שם אותו בסנדוויץ' של הקוטג'. זה איסור גמור לכל הדעות, אין בדבר ספק, להלכה. ברור? זה נקודה ראשונה. אז עוד פעם, מה העיקרון? לא, לא, זה דאורייתא. כן? לא, כשאתה אוכל אותם זה יהיה דרבנן, כי אתה אוכל את זה קר. כן.
אני גם מלמד
את המלאכפור
הזה בתוך איזשהו גישור של חלב.
זה דאורייתא. כן.
זה
משהו כמו חלב. כן.
זה
בשר. כן. כן, רבותיי, בוא נאמר, הלכה ראשונה, חריף, הוא חם. דבר חריף הוא חם. אמנם, עדיין, אני פשוט מדבר בעל פה קודם כי אחרי אנחנו נסתבך. אמנם כל זה דווקא כשחתכת. זאת אומרת, אם סתם שמת בצל על גבינה, אז פה הגבינה לא הופכת להיות, הבצל, סליחה, לא הופך להיות חלבי. דווקא אם חתכת, כלומר, יש איזה שהוא כוח של פעפוע, אז זה הופך להיות כולו חלבי או בשרי. אם כן, רבותיי, דבר חריף שנחתך בסכין, שיש עליה שאריות של בשר או של חלב או של איסור, קונים מגויים, חנויות של גויים, דברים כאלה, נכון? אתה הולך לקנות חמוצים בחנות של גוי, והגוי הזה מוכר גם נבלות וטרפות, הוא חותך לך את הדברים שם בסכין. אז אם אתה קונה אצלו לא חמוצים אלא משהו שהוא לא חריף והוא חותך את זה בסכין, אז אתה שוטף וזהו. אבל אם אתה קונה חמוצים והוא בסכין לא משתמש לכל מיני דברים, כל מיני דברים שהם טרפיים, אתה לא יכול לאכול את זה, זה צרף. נתון ראשון...
סכין
למוחלך? מה? אם הוא סכין נקי, זה בסדר. רגע, רק שנייה, אני דיבר קודם כל מה מוסכם. הדבר הזה מוסכם, שאתה חותך עם שאריות של בשר, סכין שלו של בשר, אתה רואה את זה בתור רותח ונכנס פנימה, ואז כמו שעברה מאיר מתורות של עוד מהשישים כנגד ה... וכו'. דבר נוסף שגם כן מוסכם הוא שגם אין נת ברנת בדבר חריף. כלומר, גם אם הסכין נקייה, שוב, הדבר הזה שנוי מחלוקת ראשונים, ולהלכה נפסק שזה אסור, אבל לפעמים מתחשבים בדעה הדחויה. אז זה גם מוסכם להלכה. גם אם הסכין נקייה, בואו נראה מה קורה. יש לך סכין, בשרית נקייה, ואתה חותך בה צנון. אתה חותך בה, סירה. אתה חותך בסכין הזאת דג. והסכין בן יומו, נכון? רגע, שנייה מיכאל, סליחה, זה גם נכון. אבל קודם כל העקרונות, אחר כך, כי זה ממש פירוט טכני שהוא חשוב, כי לפעמים בשאלות אתה אומר, האישה אומרת, חתכתי בצל וסכין, חריף, וזה, רק הרב שכח לשאול אותה, האם הבצל הוא מבושל או טרי? כי בצל מבושל הוא לא חריף. אז הבעל ידע שהבצל זה גבל, זה צרה צורה, בצל. אבל בצל מבושל זה דווקא מתוק. אז זה באמת נכון, שפעמים עם כל העקרונות, כשאתה מגיע להלכה, צריך תכלס. או למשל, תפוח. תפוח הוא גם, הוא נקרא חריף או לא נקרא חריף? תפוח. אתה לא איזה תפוח, יש תפוח חמוץ, אולי הוא נקרא חריף. תפוחים חמוצים.
מלפפון במלח ומלפפון בחומץ, יש את זה?
אני חושב שלא. אז רגע, אבל קודם כל העקרונות, סליחה. אם לקחת סכין בשרית, חתכת בסכין בשרית, חתכת בדג רותח. את הדג הרותח הזה, לדעת השולחן ערוך, אתה יכול לאכול אותו עם גבינה? נכון? זה נקרא נת ברנת? וגם לפי הרמ"א, בדיעבד מותר לאכול אותו עם גבינה. בדיעבד שערבבת אותו עם הגבינה, אפשר לאכול, זאת המחלוקת של נת ברנת. אבל אם חתכת בסכינה הזאת בצל, טרי, חי, החריף הופך את זה לטעם ראשון, לא לנת ברנת. זאת החריפות היא יותר מאשר חום. זה ברור? זאת אומרת, שלב ראשון אמרתי, חריף, למרות שהוא קר הוא כאילו חם. שלב שני אני אומר, החריף מבטל את הדין של נת ברנת. אם חתכת בסכין בשרית בצל, אז אם אותו דבר היה נעשה אפילו עם משהו חם, בדבר לא חריף.
לא, בן יומו.
בן יומו.
כן, בן יומו. אבל אם הבשר היה קר.
הבשר היה קר, זה בכלל מותר. רק כאן לשטוף את הבשר. גם אם הבשר היה חם, מה זה הבשר? הסכין היא בשרית, הדג. גם אם הדג היה חם, היה מותר לאכול את הדג עם חלב, כמו זה נת ברנת.
לא. חתכת בשר
עם בשר קר. בשר קר, איזה סכין?
סכין בשרית.
סכין בשרית חתכת בשר קר, כן.
כן, והעיקר אתה הבצל.
חותך בצל?
כן. נקי.
מי, הסכין נקי?
כן.
אז אני, רגע, אבל הסכין הבשרית הזאת, בתוך 24 שעות, היא בלעה משהו חם או לא בלעה משהו חם?
לא, נגיד לא בלעה משהו חם, רק משהו בשר.
זה שום דבר. זאת אומרת, אם יש לך סכין פרווה, שחתכת בבשר קר, וניקית את הסכין פרווה, ניקית אותה, היא נשארת פרווה.
כאילו, הבצל הפך לבצר, לא
למשהו. רגע, רבותיי, אתם עוברים פה, לא, שפשוף רק מדביק, אם זה לא דבר חריף, הוא מדביק, צריך לנקות. החריף, יש בו עוד חומרה חשובה מאוד, ומוסכמת להלכה, גם לפי הספרדים, גם דעת השולחן ערוך, שהוא מבטל את הדין של נת ברנת. ולכן, סכין, שחתכת בה בצל, סכין שחתכת בה בצל, למרות שהסכין נקייה לגמרי. אם הבלוע בה בשר, הבצל הפך להיות בשרי. בסדר? מצב שלישי. האם החריף גם יהפוך את הבן יומו, את האינו בן יומו למושבח? זו השאלה השלישית. בסדר, זו שאלה שלישית. מה קורה עם אותה סכין בשרית, היא נקייה והיא בלה בשר רותח לפני יותר מ-24 שעות, ועכשיו אתה חותך בבצל, האם, מה?
הסכין
לא... הסכין היא בשרית, חתכת בבשר רותח לפני יותר מ-24 שעות וניקית, זה נותן את הלפגם. אם היית שם את הסכין הבשרית הזאת בתוך סיר של חלב, החלב היה מותר והסכין הייתה אסורה כיוון שהיא טרפה, אבל החלב היה מותר בדיעבד. אם היית שוחר ושם, החלב היה מותר. אבל עכשיו שאתה חותך בבצל, האם נאמר שהטעם החריף, כלומר החריפות של הבצל גם גורמת להשבחת הטעם הבשרי? הדבר הזה שנוי מחלוקת, לכאורה מחלוקת שולחן ערוך ורמ"א. שהשולחן ערוך מקל והרמ"א מחמיר. זו מחלוקת בראשונים כבר, זה לא מחלוקת, אנחנו לא גילינו אותה. זה הרשב"א והראש והרמב"ם לא הזכירו את הדין הזה, הבן ירוחם הזכיר אותו, אסור נתן להחמיר, הרמ"א מחמיר, דעת השכנוך כנראה להקל בדבר הזה. רבותיי, ההלכה הקטנה הזאת שינתה את כל מצב המטבח, כי במטבח אתה חותך בצלים ושומים וכל מיני דברים חריפים כסדרם. בואו, אתם יודעים, אני אתן לכם דוגמה פרקטית. צבא הגנה לישראל אמנם מגן על עם ישראל, אבל חזית המטבח נטושה בצהל, והטבח יודע שהצבא צועד על קיבתו, ובזה הוא מתעסק. כבר אמרתי לכם כמה פעמים שבניסיון העשיר שלי בצהל ישנם שתי אפשרויות במערכת הכשרות הצבאית. אפשרות אחת שאומרים, יש לנו מה זה טבח כזה מסורתי, אומנם בלי כיפה, אבל מה זה בחור טוב, אכפת לו מהדתיים וזה. כשיש אחד כזה, אף פעם אין בעיות במטבח, סגולה. תמיד זה טוב, מצוין. טבח שהוא מסורתי זה מעולה. ולעומת זאת, שיש רב שמשגיח, מפקח, יש בעיות, מדהים איך הדברים קורים. זאת אומרת, מין פרדוקס כזה שהרס"ר המסורתי, תמיד המצב 100%. דווקא כשיש רב שהוא מעורב ובודק את העניינים, פתאום הבעיות צצות. מעניין, זה נושא למחשבה. למה זה ככה? למה כשהרב מגיע, הצרות מתחילות? ובכן, כנראה הסיבה היא שהרס"ר המסורתי אומנם ירגיע לך את המצפון, אבל יש הרבה דברים שהוא לא יודע. ולמשל, רס"ר המסורתי יכול להטריף לך את המטבח על הסכין. ויותר מזה, רס"ר המסורתי ספרדי יכול להטריף את המטבח לאשכנזים על הסכין. והצבא הוא לא צבא הספרדים לישראל, אלא הוא צבא כללי לישראל. למרות שצערנו הרב, רוב אני רב מילואים של אוגדת קבע, זאת אומרת, המטה הוא קבע, וזה מאוד מרגיש לי כל פעם לראות איך כל הרס"רים, זאת אומרת, הנגדים, רב סמל ראשון, רב סמל מתקדם, רב סמל... הם כולם ספרדים מסורתיים. כל המניין מלא רס"רים, שאתה מרגיש. אבל הקצינים הגבוהים, מסגן אלוף ומעלה, הם דווקא שם המצב יותר חמור. אז אמנם שכבת המסורתיים בצבא יש לה נטיות ספרדיות חזקות, אבל הצבא צריך להתקשר אליבא דכולם, אני חושב.
אם מסורתי עשה
תשובה, במקרה הזה זה לא יעזור. בוא נראה למה. במקרה הזה זה לא יעזור. זה טוב למשל שאינו בן יומו, דברים כאלה. אבל משהו שבדיעבד מותר. אבל במקרה הזה זה לא יעזור. למה? בוא נראה. הטבח, יש לו רק סכין אחת. אגב, במילואים הראשונים שלי, בתור רב גדודי, להיות רב גדודי זה שיגעון, רב של גדוד זה צירוף גמור. להכשיר את כל המטבחים זה הרג אותי לגמרי. עכשיו אני צווארון לבן, רב אוגדה, יש לי הרבה תחתיו, אבל זה הטירוף. במילואים הראשונים שלי, הטבח מגיע מהבית עם הסכין שלו. טבח שמכבד את עצמו, הוא לא משתמש בסכינים של צה"ל. להיות הסכין שלו, זה גוואלד, הדבר הזה. אז אם אתה רב רציני, אתה מכשיר לו את הסכין. אבל אם אתה רב עוד יותר רציני, אתה שואל אותו, תגיד, אתה הגבלת את הסכין? לך תמצא מקווה עכשיו! איפה יש מקווה פה באזור להטביל לו את הסכין? מה שהטבח הביא מהבית. מה? לא, 40 שיער רותחים. לא, צריך ללכת לאיזה מעיין באזור. למצוא מעיין להטביל שם את ה... רק בגלל שזה שייך לציבור. אבל פה זה סכין, אני שני מהבית. לא, הוא חוזר איתה הביתה. צריך להטביל. מילואים הראשונים שלי, גנבתי אותו סכין, נטבלתי בגבעת שאול. אני כאילו דברים של גבעת שאול, הטבח בלי הסכין זה כמו הרב בלי השס. לקחת את הסכין, הוא אומר, חסר עונים, שום דבר לא נחתך לו. יש עולם שלם שאתם לומדים מעולם הטבחים, אבל שמכבדים את עצמם, נגיד, השף שם אלון דן, שמתקן יצא לו לעשות קצת מילואים, הוא רוצה לעשות טוב לאחר, ופתאום הרב גנב לו את הסכינים. מה יעשה עם הסכין? הסכין זו צרה צרורה. עכשיו, היהודי יש לו את הסכין שלו, אני הרב לא יודע מה עושה במלון, הוא מגיע חמוש בכלי זינו. הרב גורן הלך עם שופר וספר תורה, נכון, ככה הלך כבש את הכותל, ותמרת המכפלה, הוא הולך עם שני הסכינים שלו, הטבח, סכין גדולה לבשר וסכין קטנה לסלטים. הוא חותך בהם, הסכין תמיד נקייה. והוא חותך בצנון ודברים חריפים וכל מיני מרים בישין עם הסכין הזאת, ואת הצנון, את הצנון ואת הבצל, להגיד לצנון, בצל, את הבצל עושה לך ברוכה של הבוקר, ברוכה של הצהריים, ברוכה של הערב, הוא אמא שלו אמרה לו שזה בסדר, או הסבתא שלו אמרה לו עם הסכין נקייה, אתה חותך את זה, זה בסדר, אמרו לו שרק חם עובר, היה פעם איזה רב, אמר לו, אם זה לא חם, זה בסדר, ועכשיו הוא עם הסכין שלו חותך את כל הבצלים והשומים והחצילים והאבטיחים וכל מה שיצאנו ממצרים איתו, חותך לך את זה, שם את זה באוכל, כל המטבח טרף! נכון או לא? זה הרס"ר המסורתי עשה. הכל טרף, לא ראית, הוא יצא לטריף פה, זכה, לא כל מוח עשה וילדה. והטריף מטבח, לא נראה פשוט. בצבא, ברגע שביטלו את הבישול החלבי במטבחי שדה, זו תקנה גדולה. שאין בישול חלבי במטבח שדה, תקנה עצומה, זה אומר שחלב חם לא יהיה. מה נשאר? נשאר חריף, חלב חם אין, אבל עדיין האופציה להטריף מטבח, יש שתי אופציות להטריף מטבח בצבא הגנה לישראל, שתיים. אחת, דרך התנור. דרך התנור אתה יכול להטריף את המטבח. אני זוכר במילואים הראשונים, תספר לכם את זה פעם, אותם מילואים ראשונים, הרבה חוות מסעירות, אני אגב, אני גם מאלה שסמכו פעם על הרס"ר הדתי, או המסורתי, או המרוקאי, או הטוניסאי, הבחור הטוב הזה, שאומר, חבר'ה, תאמין לי, אכפת לי יותר ממך, סמוך עליי. אני גם שמחתי על הרס"ר הדתי, עד שהגעתי למילואים הראשונים שלי, ואני משתדל לעשות דברים ברצינות, משתדל להיות רציני. אז הגעתי יום קודם למטבח של הגדוד שאני מחליף אותו. יום קודם, עם המגד. המגד בא לעשות ציור בגזרה, גם אני הגעתי לעשות ציור בגזרה, ואני נכנס למטבח של הגדוד שלפניי, מטבח גדודי גדול, ואני שואל את הטבחים, איפה, יש שני תנורים, אמרתי לו, איזה בשרי, איזה חלבי? הוא אומר לי, זה בשרי, זה חלבי. טוב, תפסת התנור החלבי, מותח, פיצות עם גבינה. אסור לעשות בשביל חלבי בצבא, פיצות עם גבינה. תפתח את הבשרי, פותח, מה יש בבשרי? גם פיצות עם גבינה. זה ככה הלכה, אבל...
אם אין בישול חלבי, למה יש
לנו חלבי? אין בישול חלבי? למה יש לנו חלבי? לפרווה. לפרווה. כי אם אתה מבשל, בכלל בתנאי צבא, ניקוי התנור זו פיקציה. זאת אומרת, כשאתה מבשל 300 שניצלים לארוחת צהריים, אל תשגע לי את השכל ותגיד לי שאתה מנקח, אין לנקות. אז אם אתה עושה שקשוקה אחרי השניצלים, זה שקשוקה בשרית, השקשוקה, ואז אתה אוכל אותה בארוחת ערב, או מה שיותר גרוע, את השקשוקה הזאת אתה משקשק עם החביתות ביחד לארוחת ערב, שופר את זה לתוך הצלחות, התרפת את הכל, מצוין. אם כן, יש לך שתי אופציות להטריף מטבח בצבא הגנה ישראל, דרך התנור ודרך הסכין שחותר דברים חריפים. והתנור, אם באמת עושים תנור פרווה, זה פותר את הבעיה, רק תנור פרווה יש ממטבח גדודי למעלה. עכשיו, מטבח פלוגתי אין תנור פרווה. ממטבח גדודי, שזה תקן 300 איש, יש שני תנורים. נכון, תנור פרווה יש לו נטייה להפוך לתנור חלבי. יש לו נטייה כזאת. אם יש שניים, כמובן יוקשה את זה לטבח מתפרה, אז למה יש שניים? קושיה של טבח. אני קראתי מהר מהר לרב של האזור, זה שהיה אחראי, והוא השתלל שם המטבח, הפך שולחנות, זה היה משהו קטסטרופה לראות אותו, איך עשו לו ביזיון, שבא רב לעשות ביקורת, שני תנורים, שם המטבח היה טרף, לדעתי. כלומר, אם עשו את זה באופן רוטיני, ולמה שהם לא עשו את זה באופן רוטיני, הטריפו את כל המטבח. אז אלו שתי נקודות מאוד צבוחות. רבותיי, אני רואה שאתם חושבים על הטבח שלכם, המילואים, אתם חושבים עליו. אחי, יש לי אח שהוא עכשיו הוא סמגד במילואים, אבל הוא היה הרבה שנים מ"פ. סמגד זה יותר שקט, כי זה מטבח דודי, אבל הוא היה מ"פ. אז הוא אמר לי, אחי אומר לי כל הזמן, שהוא לא יכל לעבוד מבחינה מבצעית, הוא היה תמיד בחברון מילואים. אבל הוא לא יכול לעבוד, הוא לא יודע, מה קורה פה במטבח? אז היה לו פה, יש אחד בשכונה, גבי בר מנשה, אתה מכיר אותו, גבי בר מנשה? משמואל מאיר ארבע. הוא האחי, לא יודע איך מצא אותו, הפך להיות המשגיח כשרות של הפלוגה. הוא פטור בשירות מילואים, הוא התנדב. אף אחד אמר לי, מאז שהוא הגיע, היה לו שקט בראש, הוא היה במטבח, אחרי למטבח עם כל הסמכויות של המ"פ לעניין, אומר, הוא יכול להילחם עם מחבלים. הוא תפס כמה מחבלים, יש לו עבר, יצא לתפוס כמה מחבלים. ואומר, באמת הצבא צועד על קיבתו הרוחנית, זאת אומרת, אם הוא לא אוכל כשר, הוא לא יכול להילחם. אז לא היה לו שקט נפשי, באמת זה ככה, זה שרה צורה הדבר הזה. אני בכלל יודע, השיטה שלי הייתה כזאת, שהייתי, אם אתה יושב על הטבחים כל היום, אתה לא יכול להשגיח. כי הם זלזלים לך. הטבחים זה... זה עם בפני עצמו. הטבחים זה עם בפני עצמו. זלזלים לך. אני, השתה שלי הייתה שהייתי נכנס בתחילת... אני הייתי קצין מבצעי. אני עושה סיורים וכל זה. הייתי נכנס בתחילת העסוקה עם הסמגד למטבח. הסמגד אומר לטבחים, אני שמח שהם באתם, אני מודה לכם בשם צבא הגנה לישראל, ההתגייסותכם לשירות מילואים, באמת תודה רבה לכם, אתם נדבך חשוב מהסחתו של הגדוד. הגדוד הזה יש לו רב, הוא מאוד עסוק, אין לו הרבה זמן, הוא עושה סיורים, הוא בגזרה, ואם הוא יצטרך לטפל בעוד כשרות, אז ירד לי קצין מהסדק ויהיה לנו בלגן. בקיצור, מי שיעשה בעיות לרב, יש לו בעיות איתי. ככה הייתה מתחילה התעסוקה, ואני הייתי נכנס למטבח בהפתעה 4-5 פעמים ביום, חצי דקה. אתה קובע נהלים, חצי דקה, עובדים הרבה יותר טוב ככה, מאשר רב יושב על המטבח כל היום וכל הלילה, הלך רגע לקניות, כבר עשו לו מי יודע מה במטבח. כן, אם יש לך מטבח, אם יש לך מטבח שאין בו רב, למה? יש הרבה רבנים צבאיים
שעושים את
העבודה לסלק הזאת. כן, אני מאמין שכן, אם הוא נמצא. אתה צריך לבדוק
שבאת עובדה.
לא, אתה צריך לבדוק שהרב נמצא במילואים. יש שני סוגי רבנים, יש רב, יש לי חבר שהוא היה רב, אבל הוא כזה לא היה לו רקע קרבי, זאת אומרת, הוא היה פרופיל נגבי, איך שהוא התגלגל להיות רב צבאי. אז הוא הגיע לגדוד חיר, ברעיון, ברמגד ראה שזה לא בדיוק גדול הלוחמים פה, אמר לו, שמע, הרב, פה יורים, מסוכן, לך הביתה! שחרר אותו מהמילואים. אם הרב נמצא, אז מה יעשה? אז הוא עובד. צריך לבדוק אם הרב נמצא או לא נמצא. אצלי באוגדה... אצלי באוגדה לא משחררים אף רב. מה?
אומרים אותנו ללכת הביתה לשבת,
צריך להיות עם המשפחה. השבת בסדר.
אתה תחליט את המטבח או שם בשבת?
לא, לדעתי, רב שיש לו מעמד, הוא צריך, כשהוא הולך הביתה, להגיד לדתי הבכיר, אתה תפקיד שלך פעמיים ביום להיכנס, אם יש בעיה תגיד. אני אגיד לך מה היה איתי, אני חושב שהייתי בביקה, שם מחנה גדי, נזכר על טוב, כבר אין יותר גדי, תרקו אותו. ליד אריה, אז הייתי שם, הגדוד ישב בגדי, ואני יצאתי שבת כמובן. ובשבת היינו טבח, אותו דתי מסורתי ששמע בלוויין את הרב עובדיה, והוא יודע את כל ההלכות, ואלה עושים לך הכי הרבה בעיות. אז בצבא יש את השניצלים האלה שכתוב שאסור לחמם אותם. אסור לחמם אותם. אתם מכירים את זה? הם בתוך שקית ניילון. אני לא יודע בדיוק למה אסור לחמם אותם, כי אני הייתי אוכל אותם כשלא היה זמן, הייתי פותח שקית כזאת, אוכל את זה ככה. אבל כתוב, לא לחמם אותם, אלא לשים בתוך כלי מלא מים, רותחים את השניצלים שהתחממו. כלי שני, לקחת מים בכלי שני, שים מים שניצל. בתוך השקית. איסור הטבח לא התאים לו את הדבר, אמר הרב עובדיה מתיר. אגב, נראה לי שלא רק הרב עובדיה, כל רב אני חושב מתיר. לא יודע בדיוק מה המטרה שלך. אז חימם בשבת. תפסו אותו, אמרו לו, אנחנו נגיד אותך לרב, אתה תראה. אז הוא אמר להם, אבל הרב עובדיה מתיר, אמרו לו, פה אין הרב עובדיה, יש רק הרב שלנו. הגעתי ליום ראשון, הוא ככה היה רעד, עשיתי לו הצגה, האמת זה מותר, אבל כתוב על השקית שעשו, ואתה אמר בריאות הצבאית, אז מה, עשיתי לו הצגה כזאת, הוא היה בטוח שהולך לכלא. הרב שם אותו עם אותו מוטלת על ה... אני אגיד לכם מי אני לא אוהב. אני לא אוהב את הרב שאומר, אני כבר 8 שנים פה, אף פעם לא רבתי עם אף אחד, תמיד אני עושה הכל בדרכי נועם. זה אני לא אוהב. לא, אתם, באופן כללי צריך בדרכי נועם, זה ברור. אבל אני אין לי פעם סיפור באיזה מתקן חדש, בסיס חדש, שהתאמנו בו, שבוע ראשון להקמתו, התאמנו בו חטיבה, גדוד ופלוגה. רק הפלוגה הייתה שלי. זאת הייתה גדוד, חטיבה שלמה. זה היה שם משהו כמו 600-700 חיילים, מתוכם היו לי 50 חיילים. כמובן, רק רב אחד הגיע. היו אומרים, מי עוד שם? מי עוד שם? חטיבה זה רב ועוד 3 גדוד. רק לפלוגה אין חטיבה, אין רב. אבל באתי, הגעתי, חשכו עיניי. לא ראיתי דבר כזה בחיים. בשר, חלב, חגיגה שם, תנועה מעורבת. הכל שם מעורבב. קיצור, אמרתי לה, רצה מטבח, שמע, אני לא הולך לסגור את המטבח, זה, אבל אתה עכשיו מבשל לארוחת ערב, אני אכשיר את הכלים של ארוחת צהריים. תגמור בשל ארוחת ערב, אני אכשיר את הכנס לארוחת ערב. לא אומר לך, אל תעשה עכשיו ארוחת ערב. הוא אומר, תשמע, הוא לא מכיר אותי ואני לא מכיר אותו. הוא איש קבר, אומר, תשמע, אני לא יכול שרבנים מסתובבים פה במטבח בין הרגליים. תבוא בערב, אחרי שאני אגמור, תכשיר. אני אומר, תשמע, אתה לא מבין מה קורה פה. המטבח פה היה צריך להיסגר. אני לא סוגר לך את המטבח. אני רוצה להכשיר עכשיו את הכנס לארוחת צהריים. ואחרי ארוחת ערב, תגיש את הארוחת ערב, הוא אומר לי, גם אתה מבין מה אני אומר פה. אני אומר שלא יכול לעבוד כשרב מסתובב לי במטבח. הוא לא יודע אם הוא יסתבך. אז התחלתי לצעוק עליו, ותלכתי לו סדרת כשרות מהקיר, ועשיתי לו הצגות. מה שסיפרו לי על הרב גורן, בסופו של דבר הוא ברח מהמטבח, הלך, ברח מהמטבח, וזהו, אני עשיתי את עבודתי. הכשרתי את החטיבה, הגדוד והפלוגה. ביחד. למחרת אני מקבל טלפון בהול מהרב של הבסיס, סגן אלוף בקבע. הוא חבטתי דחוף. דחוף. אומר לי, תראה, אני פה שנים, עומד בדרכי נועם, אתה הגעת יום אחד, קלקלת לי. אמרתי לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש, אין לך שום בושה, אתה עם הדרכי נועם שלך, יש לך פה מטבח מעורבב. מה עולה הדרכי נועם שלך? מה הדרכי נועם? האישיות שלך פה, אוכלים את הצבא, אוכל לפי האישיות שלך, אוכל כשר. לא, אתה בדרכי נועם פה מחבר את כולם, זה אני לא סולה, זה מרגיז אותי. אני מאוד נחמד, אני חושב, אני אדם מאוד מקובל בתור אדם מאוד נחמד, יש נעים הליכות, באמת. אבל כשמרגיזים אותי, אני מתרגז. יש בי מרכיב מרוקאי סמוי. המרכיב המרוקאי זה סמוי. כן, כאילו, אבל זה עולה, הדבר הזה עולה. אפשר להתחכם. אני עכשיו יש לי בעיה גדולה מאוד, כי אלוף הפיקוד מצפה ממני שאני, במקרה חירום, אזהה חללים בשבת. כי אחרי האסון של ג'נין, מה שהיה, אז במקרה חירום, אז מדברים עכשיו, חברון, בית לחם, זה הגזרה שלי, שאני אזהה חללים בשבת. אני יודעתי שאני לא אזהה חללים בשבת.
שאני?
אני לא אזהה חללים בשבת. כי לזהות חללים, אני לא אזהה. זאת חלל שנפל בשטח האש, צריך להוציא אותו. זה פגיעה במורל הלאומי, זה כמו פיקוח נפש, צריך להוציא אותו משטח האש, צריך להביא אותו למקום מאובטח, הכי קרוב שיש, ברגע שהגיע למקום מאובטח. עכשיו, אם זה ממש בקצת שבת, אז זה אולי 24 שעות, להשאיר אותו במקום כזה, זה בעיה. אז זה לא כבוד המת וכו'. אבל אם מדובר ב-4 בצהריים, ואני הצלחתי לבית אותו לחדר עם מזגן, נגמר. סיפור נגמר. הם רוצים שאני אוציא זיהוי. כדי שכרמלה מנשת, הרי בכל מקרה הולך לדווח. אז הם רוצים זיהוי כמה שיותר מהר, כי היום הכל תקשורתי. וכל עוד שאני לא הוצאתי אישור לדבר, אז אין אישור. אין קביעת מוות. ומצד שני כבר כל המדינה על הרגליים, כולם יודעים. אז בשביל התקשורת, אני אמרתי להם, אני לא אזהה בשבת. מה? אז הם לא יודעים, אז מה הם לא יודעים? זה לא פיקוח נפש. אני אמרתי להם, אני לא אזהה בשבת, תשכחו מזה. ויש עכשיו מלחמת עולם על הדבר הזה. ממש מלחמת עולם, זה סוגיה מאוד מאוד סמוכה. פה, אני אומר, רב צריך להיות נעים נעים, אבל יש עקרונות, אתה לא יכול לוותר על ה... אגב, הבעיה לא הולכת להיפטר. מה שהולך להיות זה שבשבת, ברגע שנביא את החלל למקום מבטחים, יבואו אנשי שלישות, יעשו זיהוי. אמנם זיהוי לא מוחלט, יש זיהוי מוחלט, זה בישור הרבות הצבאית, אבל זיהוי לא מוחלט, אבל זיהוי שמבחינתם מספק אותם כדי לתת לקרמלה את האפשרות לדווח. וככה זה הולך, ככה זה הולך. אתה עוד לא הספקת להגיד, מה, אתה מכיר את זה? עוד לא הספקת להגיד, ברוך דיין אמת, כבר כרמלה מנשה על הקו. זה הרי לא, זה דברים שלא, אתה לא מאמין למה שקורה היום. יש לנו סוגיות מאוד סבוכות, ו... בעיקר אם אתה בגישה שאתה תומך במערכת ואתה וכולם אוהבים אותך ופתאום יש לך איזה עקרונות. נכנס עכשיו רב ראשי לצהל חדש, אז אנחנו בקשר, אז הוא עשה שטות כזאת, הוא אמר שהוא הולך לטפל בעיקר ברוח בצבא, כי נראה לו שנושא ההלכה כבר מטופלים יפה, הכשרות והשבת, הוא הולך לטפל ברוח. אמרתי לכם את האוויר, הוא לא... אני מציע לו שתפל בקשות בשבת, ואולי בקדנציה הבאה, אם הוא יעבוד טוב, יהיה מישהו שכן לטפל קצת ברוח. איזה, מה מטופל? במצב חמור מאוד. אם כי עדיין אני חושב שהמטווח הצהלי הכי נמוך הוא טוב יותר מהמסעדה הכי גבוהה בהשגחה רגילה של הרבנות ירושלים. ואני היום באתי במצב רוח דיכאוני, הגעתי במצב רוח דיכאוני, אז אני... מה אני אעשה זה? יש חידוש יפה שהרבנות ירושלים, הם מאוד בסדר, אני מאוד מעריך אותם, את ראשי המועצה הדתית, למרות שהם מינויים פוליטיים, אני מאוד מעריך אותם, הם עשו דבר גדול מאוד, הם החליטו לעשות עמותת כשרות, או חברה כזאת, חברה, שבעלי עסקים ישלמו לחברה. הרי היום, למה הכשרות פשיטת רגל? כי היום, כל עסק צריך לשלם רק אגרת כשרות, ב-500 שקל לחודש. אחרי, מה-500, אין תקציב למועצה הדתית ושאין לה משגיח חוץ מזה. גם בשריד, הכל. כשרות רגילה.
בשריד
לא יותר יקרה מה... סנקסו. ואין תקציב אחר למשגיח. זה לא ש... אין תקציב. אז אם אתה צריך שני מס מעסיקים, ביטוח לאומי, זה 300 שקל נשאר לך. אם המשגיח הזה עובד על 10 מסעדות, הוא לא גובר את החודש, והוא לא מגיע לשכר מינימום. כמה לשכר מינימום? אז הוא לא מגיע לעשרה מיום, על 10 עסקים. אז מה הם עשו? הם הקימו חברה כזאת, חברת כשרות, אמרו שכל שירותה כשרות דרכם, ובעלי עסקים יצטרכו לשלם, וחשבו לעקוף, כי אסור להם לקחת מעבר לאגרה. לא הספקת להגיד כשר לפסח? דבר הגישו בגץ, כמובן. בגץ ביטל את החברה והכל, אבל כן היה הישג אחד שבגץ הורה למדינה לפתור את הבעיה. זאת אומרת, הבינו שהמערכת לא מאוזנת. אתה לא יכול... פה המשגיח שמר חומה, הוא בחור טוב, אבל תעשה מה שתגיד, יותר מפעם ביום הוא לא יכול לבוא. המשגיח של הרבנות, בגלל זה אנחנו פה, זאת אומרת, הם מתגברים אותו. מה שתגיד, איך יבוא יותר מפעם ביום? היהודי, לא יודע כמה עסקים יש לו, הוא צריך לבוא להר חומה, לא חופה שוב מהמקומות האחרים שיש לו, זה כבר יש לו קרוב לשעה. אז מה יעשה עכשיו? יעביר שעתיים ביום, אבל בשביל ללכת לחזור להיות 5 דקות, לוקח לו שעתיים, בשביל ה-600 שקל בחודש הוא מקבל מהשתי חנויות שמשגיח עליהן בהחומה? מה שאתה רוצה, הוא לא יכול לעשות את זה. אז המצב מופקר לגמרי. אז הם יש להם דברים טובים לרבות ירושלים. רבותיי, אנחנו היינו באווירה של דברים חריפים, אז סיפרתי לכם כמה סיפורים דיכאוניים שמחזקים את זה שתוכלו רק בבית אצל אמא או אצל האישה, או בלבד שיודעת לקנות במקומות הנכונים, האישה ולא בכל מקום. ודאי לא מוצרים מייבוא. כל מה שכתוב, אתם יודעים מה זה קי, הכשר קי? יש הכשר אר. הכשר אר, אתם מכירים? כן, זה הכשר ידוע אר. זה מביאים לך ממתקים, איך כתוב אר? עם עיגול כזה. פעם מישהו הביא לילדים שלי, איזה קרוב מצרפת, לילדים שלי איזה ממתק עם אר כזה, עם עיגול, אמר לי איזה קשה כתוב על זה אר, אז הביא גם צעצוע, אז ראיתי לו גם על הצעצוע כתוב אר. מה זה אר הזה? מה זאת אומרת? ברור, אר זה...
זה כל דבר, זה לפי הנורמות.
לפי הנורמות
של אירופה או יותר.
בקיצור, זה יש אר. ויש גם קיי. אתם יודעים מה זה קיי? מה? כן, כושר, אבל זה אומר שמישהו אמר שזה כושר. כן, לפי הקריטריונים של החברה. זה K.
יש
OK. יש OK, יש משולש K, זה כפרת עוונות.
בכל עיר בארצות הברית יש את האות הראשונה של העיר, ובתוכה ה-K.
והלך... בסדר, אז כל מקום אתה צריך לבדוק מה הקריטריונים שם. כי למשל ה-OU, שזה הכשר אין ספק רציני, אבל בגלל שהם חיים באמריקה, הם משתמשים בכל ההקלות האפשריות. עוד הרבה דברים, בשביל הגויים. בשביל הגויים עד הקצה האחרון. זאת אומרת, אתה באמריקה תוכל, אבל אתה בארץ, אבל OU זה עוד הכשר רציני. המשולש K זה הכשר מאוד מורכב, מאוד בעייתי. משולש K, ויש עוד הרבה צרות, זה ההכשר האמיתיים. אבל בכלל, היום אתה כותב בהשגחת הרב סוויסה מתאילנד. לא, זה ככה. אתה יודע איזה רבנים יש בכל מקום. אם כתוב בישור רבנות, אם זה באמת בישור רבנות, אז זה אומר שזה נסבל. אבל אבל אתה לא יכול לדעת כלום, כי היום חבל בזבז, זה המון כסף, להביא הכשר על חוץ לארץ, זה המון כסף, כי צריכים לעשות ממין טיסה לצוות של הרבנות, פגישה עם הרב המקומי, לאשר אותו ולחזור, זה הרבה כסף. למה לחבל בזבז את הכסף, יכול לכתוב שהרב סוויצה אמר זה בסדר? הרב סוויצה, באמת, יש שם, הוא מסתובב בכל העולם, זה הרב סוויצה, וגם בארץ יש זיופים. כל מקום שיש אותיות ערביות, וליד זה הכשר, זה כפרת הבנות. שמן זית בכלל רובם, יש ערבים, שמן זית ערבים זה שיש בו מי יפי מי כל מיני דברים חוץ משמן זית, בשמן זית ערבי, לך תדע מה הכניסו שם בפנים, ויש איזה, יש איזה רב אחד מסכן, הרב האזורי של, הרב, קוראים לו הרב משה טיירי, הרב משה טיירי, הוא רב אזורי שאיזשהו מקום בצפון, הוא בדווקא טוב, מסכן, הערבים שחטו אותו, הפכו אותו למנשה, זאת אומרת, יש המון שמנים, כתוב להם, בהשגחת הרב מנשה טיירי. לא, מנשה, לא משה. משה הוא ליד. הרב, הוא הרב של פרדסיה. כתוב, זה ליד יוקנעם, פרדסיה. אז זה הרב משה טיירי. אבל הרב מנשה טיירי שם, את כל הכפרים הערבים בגליל, הוא מכשיר אותם. זה פשוט נורא. הם, הערבים מזייפים בלי סוף. וגם, אבל מחוץ לארץ יש המון זיופים. לא ממליץ לקנות לכם שום דבר. אם אתם עושים לחוץ לארץ, זו שאלה אחרת. זה לחוץ לארץ, שאת אותך, OU ודברים כאלה יש מה לאכול. גם הקונסיסטור של פריז, זה טוב כשאתה בפריז. כשאתה בארץ, תאכל דברים אחרים, למה אתה חייב... אבל לפחות הם רציניים.
דווקא לדוע שמצרפת מחמירים הרבה יותר מבארץ.
לא.
מהרבנות הראשית.
לא, אבל הרבנות זה מה שיש ברשימה.
לא.
זה משהו הרבנות.
תמיד אמרו,
לא, מה פתאום.
רוב הדברים לא קשרים בצרפת, אנחנו מגיעים לכאן ואפשר יחד. הם מדביקים מדבקה של הרשות,
זיופים, זיופים.
אני כאלה עולים מצרפת.
לא, לא, רגע, רק שנייה. רגע, רגע. יעקב, זה משהו אחר. רק שנייה, זה משהו אחר. רבנות, הקונסיסטואר של צרפת, יחסית לאירופה, הוא מחמיר. עכשיו, הרבנות פה, יכול להיות שהיא מאשרת כל מיני השגחות באירופה שהסטנדרט שלהם הרבה יותר נמוך מהקונסיסטור בצרפת, זה נכון. אבל אני מדבר, הרבנות מקומית, הרבנות מקומית אילת, בלי לפגוע בשמה הטוב, אני לוקח מקום שהרבנות אילת היא פי 100 יותר טובה מהקונסיסטור. ומהאויו ומכל מה שאתה רוצה, כי היא עובדת עם יהודים. כן, טוב מאוד, מנצ'סטר מצוין. מנצ'סטר טוב מאוד. הרב שלזינגר משטרסבורג טוב מאוד, אבל אין הרבה. אין הרבה. רבותיי, נחזור לעניין שלנו, רק נגמור את הדבר, את ההלכה החשובה הזאת. המצב חמור מאוד. לא, בוא נקרא מהר את ההלכה ואז נראה את הצנון. עכשיו נבין את הכל. צנון או סילקה שחתכם בסכין של בשר. בסדר, הצנון שחתך אותו בסכין של בשר, שימו לב לשני המצבים, בין יומו או שאינו מקונח. הוא לא מדבר על לא בין יומו. בסדר, כלומר, סכין בשרית שחתכת את הצנון, אבל שני מצבים, יש שהיא בין יומו או שאינו מקונח. אסור לאוכלם בחלב. עד שיטול ממקום החתך, כדי לתביעת מקום שכואבי אצבע, או שתאמנו לאה באותם בשר, שאותם בדחה. ויש אומרים, זהו הדין לאינו בן יומו והוא מקונח. בסדר, זו האפשרות השלישית. גם סכין לא בת יום החריף, הופך אותה לדבר מושבח. עכשיו, לפי הכללים שלנו, כשהשולחן ערוך כותב סתם ויש אומרים, מה הוא מתכוון לפסוק? הלכה כסתם. אלו הכללים שלנו. אבל הרמ"א, אני רק מדלג פה לרמ"א, תבואו להגעה ברמ"א, ויש אומרים שאם חתך צנון בסכין של איסור, כולו אסור. זאת הרמ"א בעצם עושה שתי חומרות. הרמ"א עושה, השולחן ערוך אסר רק נטילת מקום. נטילת מקום, זאת אומרת, עובי אצבע. זה עובר אצבע בפנים ואז אפשר להוריד. והרמ"א אוסר בכל המצבים, גם אינו בן יומו, ואוסר את כל הסכין. וכתחילה. אז בואו נדבר עכשיו...
נקי,
כן. בואו נדבר עכשיו על המטבח... סליחה, רובי, רק שנייה. על המטבח, איך ננסה מטבח חריף, ספרדים או אשכנזים. לפי הספרדים בעצם המצב מאוד פשוט. ברגע שהסכין היא לא בת יומה, היא בעצם כמעט אף פעם לא בת יומה. נכון? הסכין כמעט אף פעם לא בת יומה, כי זה די... מה? כלומר, יש לך, אם יש לך סכין שאתה חותך גדולה, אם יש לך סכין גדולה שאתה חותך בבשר, סכין גדולה שאתה חותך בבשר, וסתם בסכין הרגילה שאתה חותך בסלטים, אתה לא משתמש בה, זה נכון. כלומר, הסכין הבשרית, יכול להיות שאי פעם, הסכין שאתה חותך בתא בצל, סליחה, סכין שאתה חותך בתא בצל היא סכין קטנה וחדה, עם קאט של פלסטיק, נכון? יכול להיות שאי פעם חתכת בבשר רותח, אבל זה היה אי פעם, אין להניח שזה היה ב-24 שעות האחרונות, ולכן בעצם לספרדים כל הסיפור של החריף הוא די נדיר, הרוטינה, אם אתה רוצה להינצל, אז אתה פשוט מייחד סכין לבשר, ואם חתכת פעם בסכין של הבצל משהו, אבל בהחלט חתכת, אני בטוח שחתכת אי פעם, כי הסכין של הבצל, יכול להיות שפעם אכלת איתה ארוחת צהריים, וחתכת בה את הבשר בצלחת. בהחלט יכול להיות דבר כזה.
אבל זה נקרא חם גם?
נכון, הצלחת שוב פעם, לספרדים, זה כן, אבל ספרדים מקלים בדבר הזה. אבל אשכנזים גם זה, כי זה דבר גוש. נכון, ספרדים יהיה קשה למצוא מצב של סכין בת יומה. אבל לעומת זאת, לדעת הרמ"א, שגם סכין לא בת יומה, שחתכת בדבר חריף, הבלוע בפנים נסע בין יומו ועובר, אז זה לא הולך. גם בכתחילה, גם בדיעבד, רק בדיעבד, לכתחילה עושים את כולו, לכתחילה עושים רק עובי של אצבע.
ואיך הוא יוכל את הספרדים? בדיעבד גם עשו.
לא, אם הוא לא יודע, אז יש פה ספק ספקה. מדוע יש פה ספק ספקה? משום שספק, אם בכלל הסכין הזאת הייתה בשרית, יכול להיות שלא בשרית, ואם היא כן בשרית, אז דעת השכן רוחים היא גם ספק. אז ספק... לא, אבל כשאתה עושה ספק ספק הזה כן, כי אתה לא יכול לדחות אותה מההלכה. אז אם הוא לא יודע, זה בסדר. אבל אם הוא יודע, תהיה לו בעיה. זאת אומרת, אם הוא יודע שבסכין של הבשר חתכו בצנון והעבירו אותה ל... אבל לך זה ספק, אתה אף פעם לא יודע. אז שוב פעם, זה ספק ספקה. מצב רגיל, זה בסדר. זה ספק ספקה. אבל אני אומר, כמו שאתם רואים, בעצם המצב הרוטיני למי שפוסק כמו השכן ערוך, הוא בעצם שהוא, זה די נדיר שהוא יתקן בסיפור הזה של החריף. אני אגיד לכם מתי זה קורה. לא, אני אומר, אבל יותר מזה, לא צריך בצל לחלב, בצר לבשר. זה אותו בצל שאתה חתכת בו, אלא אם כן סכין לא נקייה. אבל לעומת זאת, לאשכנזים המצב יותר מסובך, ולכן הם צריכים להקפיד על אחד משניים, ואני יודע שאשתי עדיין מככה, זאת אומרת, כמה ש... מה שאמא שלך נמחה אותו, זה נכנס לה יותר, זאת אומרת, אחד משניים, או שתהיה לך סכין פרווה, או שיש לך בצל בשרי, בצל חלבי. אלו אחד משתי האפשרות שצריך להקפיד עליהם. ונכון שבהחלט יכולה להיות בעיה ממש לדינה, כלומר, אם במקרה לקחת את הסכין שאתה חותך בבשר, הגדולה, וחתכת בסכין הזאת בצל, ושמת אותה בחביתה חלבית, אז המחוות טרף.
אבל זה דם אחר, חלבי
אולי? כן.
זה שוויה.
כן.
זה בעיה בצבא, מה שרב אומר.
נכון. בצבא... נכון, נכון. בצבא זה דבר כזה בהחלט יכול לקרות. זה עוד איך יכול לקרות. כי אתה עוסק בכמויות גדולות מאוד, והוא חותך המון בצל, והמון בשר, והמון עופות, והמון...
הוא חותך בקר, הוא לא חותך את הבשר, בסדר? למה שאתה חותך את הבשר הוא חותך קר?
כן, לא זה, אני לא חד.
למה? למה? אם יש לו הרבה עופות גדולים ואחר כך הוא מפרק אותם עם סכין? זה אי אפשר לדעת. זה שאלה. זה שאלה. זה שאלה. לכאורה זה מותר, אבל לא יודע לענות על זה באופן ודאי. טוב, אני מקווה שהנושא הזה יתברר. באופן כללי אני חושב הספרדים עכשיו שחרו מהסיפור הזה. אחרי ה... יודעים שמדי פעם צריך לשאול משהו, אבל אצל אשכנזים...
מחבת מתכזה וגם לא
מאכל, לא? כן, אבל אחרי נותן תן לפגם, גם לאשכנזים מותר לאכול ממנה, כי הספרדים בשל מזה ביתר, אז יותר טוב מאשר בדיעבד.
מה...
טוב, שבוע הבא ילכות דקה. מחנים החריפים, מה איתם? מה חריפים, לא חריף. מה שכתוב לנו בהלכה זה צנון ובצל ותפוח חמוד גם כן, וסלק. סלק, אפילו סלק.
חורפה.
מה זה חורפה? חורפה, לא, חורפה זה חריף. סילקה. חורפה זה חריף.
ברור.
סלק זה חריף? כן?
לא עם הערוצים.
מה זה סלק?
לפרו.
לא, סלק זה פלק פרו.
לא מה טוב.
סלק זה פלק פרו.
חי לביתך.
פינה.
דג מרוחה
לי, חריף, לא עוד. זה חריף? ודאי. דג זה יכול להתאר.